ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מלמעלה. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא דינו של רבי יוחנן. הכל צריכים דעת הבעלים בהקרבת קורבנם חוץ ממחוסרי כפרה. הנקודה הזאת, הנושא הזה, התחלנו, דיברנו עליו באריכות יחסית בשיעור הקודם. לכן הקדמה נוספת לדעתי מיותר. הגמרא, גופה, זה בעצם ציטוט ממה שראינו בשיעור הקודם. אמר רבי יוחנן, הכל צריכים דעת כשמקריבים קורבנות של בעל הקורבן, צריכים את דעת דעת המקריב חוץ ממחוסר כפרה, חוץ מקורבן שמחוסר כפרה. כשאמרתי דעת המקריב, בואו נדייק, צריכים דעת הבעלים של הקורבן, שהוא מצווה, מרשה, שיקריבו את הקורבן שלו. אבל אם מדובר בקורבן של מחוסר כיפורים, כמו שהזכרנו בשוע הקודם, אלו שהיו תמאים, ובסוף תקופת התאומה, התורה מחייבת אותם להביא קורבנות. קורבנות כאלו אפשר להקריב גם ללא דעת. והוכחה לכך שהרי, ויש כאן מעוין, ובשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו הוכחות להלכות המובאות במהלך הגמרא. אז אנחנו מביאים כאן הוכחה לדברי רבי יוחנן, שהרי אדם מקריב קורבן על בניו ועל בנותיו הקטנים. וקטן כידוע אינו בר דעת. בכל זאת, אם היה חיוב להקריב עבורם קורבן, למשל אם הקטן נטמע בתומה שבסופו של דבר מחייבת עבד קורבן, מקבילים הקורבנות עבור הקטן. הנה הוכחה שאין צורך לדעת. אבל הגמרא מעלה קושיה, אלא מעתה יביא אדם קורבן חטאת חלב על חברו, שכן אדם מביא על אשתו שותה, כדי רבי יהודה, כמו שראינו בשוע הקודם בדף למד עמוד ב'. האם אתה מביא הוכחה לזה שאין צריך דעת אצל מחוסרי כפרה, למה שלא נרחיב את העניין הזה שאין צורך לדעת לגם חטאת חלב? חטאת חלב זה קורבן חטאת רגיל שאדם מביא אם הוא עבר על עבירה שמחייב אותו להביא קורבן חטאת. למה חלב? כי על עבירת אכילת חלב התורה כותבת שאם בשוגג אכל חלב הוא צריך להביא קורבן חטאת. אבל זה רק, זה שם גנרי לכל כמעט כל חיובי קורבן חטאת על עבירות ללא קשר לתומה. גם מי שאכל דם, מי שחילל שבת, הכל בשוגג, מביא קורבן חטאת. הוא רק נקרא חטאת חלב. ואם הבאנו הוכחה מקודם, מכך שאדם מביא קורבן על בניו ועל בנותיו הקטנים, שזה מראה שאין צורך לדעת, גם קורבנות נוספים, כמו קורבן חטאת רגיל. אדם מביא על אשתו, שהיא חסרת דעת, שהיא שותה. אבל היא התחייבה בעבד קורבן, אנחנו צריכים לברר מה בדיוק הכוונה, הרי שותה פטור מן המצוות. אבל בינתיים כתוב שאדם הביא קורבן על אשתו שותה, ובכל זאת, למה אמר רבי אלעזר, הפריש חטאת חלב על חברו, לא עשה כלום, כי צריכים דעת. ואם אני עשיתי את זה עבור, הפרשתי קורבן חטאת עבור חברי, הוא לא ביקש ממני, זה נחשב כלום. ראינו כאן כמה סימונים, בואו נתייחס אליהם לפני שנתקדם בגמרא. צורת הבית הוא יהיה עבורנו מעקב. כך כתבנו בשוליים עם השפיץ למעלה, עם קושיות על רבי יוחנן, כמו שאנחנו מראים עכשיו. השפיץ למטה, תשובות עבור רבי יוחנן. הפס הכפול מדגיש את הביטוי או המשפט על למה אמר רב אלעזר. הקושיות שנשאלו רבי יוחנן מבוססות על הלכותיו של רב אלעזר. אז הנה אנחנו מקשים כעת על רב יוחנן מדברי רב אלעזר, שאמר שהאדם שפריש חטאת חלב עבור חברו לא עשה כלום. הגמרא מגיבה שאין להקשות על רב יוחנן. אשתו שותה, איך היא דמי? אנחנו עוד מעט נראה שמה שרב יהודה אומר, שאדם מביא חטאת על אשתו שותה, מדובר רק באשתו מחוסרת כפרה. לגבי אשתו שותה שאכלה חלב, לא שייך קורבן, היא פתועה מן המצוות. אז הגמרא כאן מגיבה להגנת רב יוחנן, אשתו שותה היחידה. מה מדובר שאתה אומר שאדם מביא קורבן על אשתו שותה? מה זה? היא דאכלה כשהיא שותה. אם היא אכלה חלב למשל, זמן שהיא הייתה חסרת דעת, לא בת קורבן, אין צורך להביא קורבן עבורה, היא אינה חייבת. והיא דאכלה כשהיא פיקחת ונשתתת. אם היא אכלה חלב בזמן שהייתה בריאה בספלה, ואחר כך נהייתה שותה, אמר רבי ירמיה, אמר רבי אברהו, אמר רבי יוחנן. והנה חשוב לציין שאנחנו מצטטים רבי יוחנן עצמו, אכל חלב ופריש קורבן ונשתתה, נהיה שותה וחזר ונשתפה, ואחר כך נהיה שפוי, פסול. הקורבן הזה הוא פסול. נכון, הוא הפריש את הקורבן בזמן שהוא היה עדיין נורמלי, בריא, אבל בינתיים נהיה שותה, אחר כך חזר לשפיות, הקורבן נפסל, הועיל ונדחה, ידחה, מאחר שהיה שלב ביניים שהוא לא היה קשר להבאה, כי הבעלים יהיו שותים. זה שאחר כך הוא נהיה שפוי, זה לא מחסיר את הקורבן לקשרות, הקורבן נדחה. אלא, אז עכשיו, מה שעשינו בשורות האחרונות, הסברנו והוספנו גם מה שלא כתוב, שהדין שהפריש חטאת, אדם מביא קורבן על אשתו שותה, זה לא יכול להיות חטאת חלב. ומה שהגמר ניסתה לומר מקודם, שאם כפי דברי רבי יוחנן אדם יכול להפריש חטאת חלב על חברו בגלל שאדם מביא קורבן על אשתו שותה, זה אינו הוכחה לכך. כי זה שאדם מביא קורבן על אשתו שותה, זה לא בגלל שהיא אכלה חלב. הוכחנו שלא שייך קורבן במסגרת אכילת חלב. אז איזה קורבן שייך לאדם להביא על אשתו שותה? רק אם מדובר במחוסר כפרה. וזה מה שרבי יוחנן עצמו אמר מקודם, שבהבאת קורבן על מחוסר כפרה אין צורך לדעת, אבל אין להביא משם הוכחה לקורבנות נוספות. הגמרא שואלת, אלא מעתה יביא אדם, אם כמו שהוכחנו דברי רבי יוחנן מקודם, איך שהוכחנו מה שהבלטנו בעמויין מקודם, אז על אותו בסיס יביא אדם פסח על חברו, כלומר שלא מדעתו, קורבן שכן אדם מביא על בניו ועל בנותיו הקטנים. למה רבי אלעזר הפריש פסח על חברו לא עשה כלום? אז אם הבאנו הוכחה שאין צורך לדעת מזה שאדם מביא פסח על בניו הקטנים, למה שלא יביא אדם פסח על חברו שלא מדעתו, כמו שקטן אינו בעל דעת? ואנחנו בכל זאת אומרים שאין אדם יכול להביא קורבן פסח על חברו שלא מדעתו. הגמרא עונה, אמר רבי זירא, שא לבית אבות, ממנו נלמד שאדם מביא על פסח על בניו הקטנים לאו דאורייתא. אז משום כך זה שאדם מביא פסח על בניו הקטנים, זה לא יכול לבוא הוכחה לדין שהוא ברמה של דאורייתא. למשל, עבד פסח עבור חברו שהוא מצווה במצוות, שמה אנחנו באמת אומרים לא עשה כלום כי חסר דעת. זה שאדם מביא על בניו הקטנים את הפסח, זה אינו דאורייתא. וממאי, תשימו לב אגב שבשורות הבאות אנחנו עסוקים בדחייה עד סוף העמוד. אז ממאי שמה שהבאת קורבן על פסח על בניו הקטנים אינו דאורייתא מדתנן, אומר לבניו, הרי אני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים. כיוון שהכניס ראשון ראשו ורובו, כלומר לתוך חומות ירושלים, זכה בחלקו ומזכה את אחיו אמו. גם שערכים זוכים למנה של קורבן פסח. ואי אמרי, זה לבית אבות דאורייתא, זה לא מסתדר עם הדינים המקובלים בעניין פסח. המילים הבאות אנחנו נקרא בתמיהה, על בשרה קאי ומזקי להון. מה מדובר פה בסיפור הזה? יש אבא ששחט את קורבן הפסח, אז זה נקרא, הוא הגיע לשלב של בשר, ואז הילד שלו שיכנס לירושלים ראשון, הוא יזכה בחלק מהפסח. ואנחנו מדברים על מצב שהפסח כבר נשחט, הוא כעת נחשב בשר, ואותו ילד שנכנס ראשון הוא יזכה וגם יזכה את שאר אחיו להיות שותפים בפסח, להיות מנויים על הפסח. זה לא כפי הדין. כשאנחנו מדברים על השתתפות או להיות מנוי על קורבן פסח, להווה ידוע שזה רק אם אדם נמנה עליו לפני שחיטת הקורבן. לא כמו הסיפור כאן שמדובר על נשחט הפסח ואז מי שנכנס ראשון הוא יזכה בחלקו. זה שקורה כזה דבר מראה ששיתוף הבנים בקורבן פסחו של אדם, שהבנים הקטנים, זה אינו מן הדין, לא מדאורייתא. אנחנו נסתכל ביחד ברן לקראת סוף העמוד על בשרה קאי, כשעלה זה כבר נשחט. כשאותו ילד הראשון עלה לירושלים, הקורבן פסח כבר נשחט. ואם כן, איך נמנה עליו? איך יכול להיות שהוא יהיה מנוי על הפסח ואקטיב מיות מסה? זה דרשה של שקשייך לקורבן פסח, ודרשינן מחיות עד עשה, רק כשעשה הייתה עודנו בחייו אפשר למנות עליו. ומזקי להון, ממשיך הרן, בתמיכה, איך האב מזכה לאחד מבניו אחר שחיטה? הנה מהי הוא מזכה להם, הוא בן שעולה ראשון קאי, איך מזכה לאחיו? ובשלמה איהו זכי דיקה למים, כיוון של הראשון הוברר שנשחט, שכשנשחט הפסח עליו נשחט. מין למפרע נגיד שהוא היה זה שהיה מנוי עליו בעודו בחיים על הסט. אבל איך נזכה אחיו? ואחי מוכר סוגן בפרק כל הגט וכו'. אנחנו חוזרים לגמרא. אלא אם אתה אומר שכל הסיפור הזה של הבנים הקטנים של אדם שהם מקבלים חלק בקורבן הפסח, זה נקרא לזה אין צורך למינוים מראש. דיני מינוי על קורבן פסח לגבי בניו הקטנים של אדם אינם תקפים, הם נגררים עם האבא שלהם בלב הכי. אנחנו לפני שנתקדם נסתכל ברשי גם כן על ביסרקאי ומזקי לו, כלומר, איך יכול זה לזכות את אחיו מאחר שנשחט, והתנן נמנין ומושכים ידיהם עד שישחט, אלא אזמוני להו לאחר שחיטה, זה שהאבא מזמין אותם להיות שותפים בפסח אחר שחיטה לאו דאורייתא. והך משנה משמע דבבניו קטנים מיירי. אנחנו חוזרים לגמרא. מאחר שאמרנו שהמינוי הזה של האבא כלפי בניו הקטנים אינו מדאורייתא, כפי שהזכרנו מקודם, כי בלאו הכי הבנים הקטנים נגררים אחר אביהם כבר מההתחלה. אלא למה להו דאמר להון אבוהם? בסיפור של אותו אבא שאומר אני שוחט את הפסח מי שיעלה מכם ראשון לשלם, למה לא להגיד את זה בכלל? תשובה, כדי לזרזן במצוות. תניה נמי הכי, מעשה היה וקדמו בנות לבנים ונמצאו בנות זריזות ובנים שפלים. המרן בשורה האחרונה, כדי לזרזן שיהיו רגילים להזדרז במצוות ונמצאו בנות זריזות ולא קטני בנות זכו. על מה, מה כאן רואים, לא נתכוון אלא לזרז בלבד. ציטוט מהמשנה, ותורם את תרומותיו ומעשרותיו לדעתו. אם יש מצב שאובן הדיר את שמעון שלא להנות לו, כלומר ששמעון לא יעניק הנאה לאובן, בכל זאת שמעון הזה יכול להפריש את התרומות והמעשרות של ראובן לדעתו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. יש כאן סימונים חדשים. הצורה הזאת שאנחנו קוראים פפיון, הסברנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה שתי שאלות בעניין התורם משלו על של חברו. 1. צריך דעתו או לא? 2. תובעת הנאה של מי? אנחנו בגמרא. איבא אלו, התורם מי שלו על של חברו. צריך דעתו או לא? יש כאן דוגמה שלמשל, דוד מפריש עבור חברו שמעון. דוד לוקח מהטבל שלו כדי להתיר את הטבל של חברו שמעון. האם צריכים דעתו של שמעון או לא? צריך דעתו או לא? שני צדדים לשאלה. א', מי אמרינן כיוון דזכות הוא לא צריך דעת. מצד אחד, הרי שמעון מרוויח מזה שתבו עליו הופכים להיות חולין, כלומר מותר. לפני כן היו טבל, בא התורם הזה, במשל שלנו קראנו לו דוד, והוא מפריש משל עצמו כדי להתיר את הטבל של חברו שמעון. אז שמעון זוכה, הוא מרוויח מזה, אז אני לא צריך דעתו אם אני בא לגרום הרווח לאותו נהנה. או דילמה, מצווה דילי היא וניחלה למעבדי. ברגע שיש לאדם אפשרות לקיים מצווה, אז הוא לא אמור לוותר, אז הוא עצמו רוצה לקיים את המצווה. עכשיו בא איזה מצווה? אנחנו מדברים על הפרשת תרומות ומעשרות. עכשיו בא חברו והוא בא לקיים את המצווה, נגיד על חשבון בעל הקרי, בעל הטבל, אז כדי לאפשר כזה דבר, נגיד לזה הפסד מצווה, צריכים הסכמתו, צריכים דעתו של בעל הקרי. תשמע, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, והאורך שלו מסומן בהתאם בגמרות שלנו, השס עוזר. תשמע, וכאן אנחנו חוזרים לציטוט ממשנתנו, היה מצב ששמעון לא יכול להניק הנאה לראובן. תורם את מסותיו, את תמותיו ואת מסותיו לדעתו. ובכל זאת כתוב ששמעון הזה יכול להפריש תרומות ומעשרות לטובת ראובן, בזמן שראובן נדר שלא להנות משמעון, במאי עסקינן. עכשיו, אנחנו לא פירטנו של מי התבועות, רק ששמעון מפריש תרומות ומעשרותיו לדעתו. על מה מדובר? אז יש פה משולשים, והם מבליטים מה שכתבנו בשוליים, שלבי בירור. משל מי התבועה של ההפרשה? שואלת הגמרא, במאי עסקינן, אי למה משל בעל הקרי על בעל הקרי? אם אנחנו מדברים על התבועה של בעל הקרי, ומפרישים מהתבועה זה, על שער הקרי שלו. בדוגמה שלנו אנחנו מדברים על ראובן שהוא בעל הקרי, ושמעון הזה בא ומפריש מתבועותיו של ראובן על שער התבועה של ראובן. אז אם אנחנו מדברים על זה, צריכים לברר ולדעתו דמן, כי כתוב במשנה שתורם את תומותיו ואת מסותיו לדעתו. וכאן אנחנו הבלטנו בפס כפול השלבים לברר את זה, את השאלה הזאת, ובשוליים כתבנו ולדעתו דמן, זה מה שהבלטנו בפס הכפול. צריכים לפרש הדקטני לדעתו של מי? אז ממשיך הגמרא, אי למה לדעתו דילי, שההפרשה מבוצע על ידי דעת המפריש, בדוגמה שלנו שמעון. מן שווי השליח, מי מינה אותו שליח? הוא בא עכשיו בתור שליח של ראובן, אבל מי מנה אותו? לא רואים פה, אם אנחנו מדברים על כך ששמעון עושה את זה על דעת עצמו, מי מינה אותו שליח? ובלי שליחות אדם לא יכול להפריש תרומות ומעשרות של חברו, אלא לדעתו דבעל הקרי. אז עכשיו בואו נחזיר את הנתון הזה לנתונים שאמרנו עד כה, ששמעון לדעתו של ראובן, ונזכיר לעצמנו, ראובן נדע לו להנות משמעון. אז אנחנו אומרים בשלב הזה ששמעון על פי דעתו של ראובן מפריש את התרומות ומעשות מהכלי של ראובן. איך זה יכול להיות? הקמהני לי דקעביד שליחותי, בתסריט הזאת שמעון מפריש על פי המינוי שליחות שהוא קיבל מראובן, אבל ראובן נדר לא להנות משמעון. וכאן אם שמעון מפריש על פי השליחות של ראובן, אז שמעון מהנה את ראובן נגד הנדר בזה שהוא מקיים את השליחות ש נקרא לזה מינה אותו ראובן. ואנחנו לא מכשירים כזה, לא מאפשרים את זה, זה לעבור על הנדר. אלא צריכים לחזור להתחלה, על מה מדובר? משלו על של בעל הקרי. שמעון מפריש מהטבל שלו כדי להתיר את הטבל של ראובן. ולדעתו דמן, אילמה לדעתו דבעל הקרי, שהכל כאן מבוצע על ידי או על פי דעתו של ראובן, אז איך זה יהיה מותר? הכמהני לי שמעון מעניק או גורם הנאה לראובן. הרי מה שקורה, מה קורה פה? שמעון מפריש מהתבועה שלו כדי להתיר את התבועה של ראובן על פי דעתו של ראובן. עכשיו ברור במצב כזה ששמעון מהנה את ראובן, וזה אסור על פי נדרו. אלא לאו לדעתי דנפשי, שמעון הרי הוא פועל על דעת עצמו, והוא מפריש מהתבועות של עצמו לטובת ראובן. עכשיו אבל ראובן לא מינה אותו, ואין כאן איזה קיום של שליחות, וממילא זה צד להתיר. יש ברן שהפסקה הבאה הוא נקרא לשנה יתרה, ואם אנחנו נדלג על זה על פי ההוראה הזאת, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מבחינת ההפרשה והשאלה שלנו מקבל מענה. מה הייתה השאלה בשורה הראשונה? התואם משלו על של חברו, וזה מה שאנחנו מתארים עכשיו. במשולש האחרון, דהיינו לפני חמש שורות, ראינו אלא משלו על של בעל הכלי. זה הייתה השאלה שלנו בשורה ראשונה, התואם משלו על של חברו, צריך דעתו או לא? האם צריכים דעתו של בעל הכלי? ממשיך הגמרא אחרי הסוגריים, אלא לאו אין צריך דעת. מהמהלך שהתחיל בתשמע, זה לכאורה המסקנה, שאם שאלנו האם במקרה כזה צריכים את דעתו של בעל הכלי, תשובה לא, כי אחרת אם זה היה כן לדעתו, היינו עוברים על הנדר שראינו בציטוט מהמשנה. הגמרא ממשיכה, לעולם משל בעל הכלי על בעל הכלי, וזה הפרשה לדעתו של בעל הכלי. עכשיו השאלה היא, אז אם כן, איך מותר לעשות כזה דבר? הרי הוא לכאורה עובר על נדרו, דהיינו בעל הכלי ראובן בדוגמה שלנו נהנה מכך ששמעון מפריש תומות לדעתו של ראובן. הגמרא עונה, אין כאן עבירה על הנדר, כדאמר רבה, באומר כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, החנמי גם כאן באומר וכולי, דהיינו בעל הכלי אפשר את ההפרשה על ידי שליחות, אבל זה לא היה מינוי ישיר לגבי זה שמבצע את ההפרשה. ומאחר שהוא לא מינה אותו שליח ממש, הוא רק הכריז, דהיינו בעל הכלי רק הכריז, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, וזה מספיק כדי לתת מענה ל לדין של מינוי שליחות, זה מספיק. מי שיבוא אחר כך יתרום, זה נקרא שליחות, הוא פועל בשליחות בעל הכלי, אבל זה לא נחשב הנאה ממש, כי הוא לא מינה, בעל הכלי לא מינה את המפריש, דהיינו שמעון באופן מפורש. אנחנו נסתכל ברש"י, ואומר כל רוצה לתרום יבוא ויתרום, וכיוון זה לא שווה שליח ממש, תפי מאחריני, אותו שמעון שעונה להכרזה הזאת, הוא לא יותר שליח מאנשים אחרים, ואחריני נמי יכולים לתרום כמותו, לא מהנגלי, כלל זה לא נקרא הנקת הנאה. תהי לא תרים לי, היי תרים לי, נשארים לה. אם שמעון הזה לא יתרום, מישהו אחר יבוא. אומר, החלקה למשנה, למשמע מינה כלל. השאלה הייתה בעניין התורים מי שלא על של חברו, וזה לא הסיפור כאן. המקרה שראינו במשנה הוא תורם של בעל הכלי על בעל הכלי. בא מיני ממשיך הגמרא רבי ירמיה מרבי זר, התורם משלו על של חברו, טובת הנאה של מי? קודם צריכים להבין מה משמעות של המושג טובת הנאה. אנחנו מדברים על שאלה כללית. רובן בא מפריש תרומות ומעשרות משלו, מפירות שלו עצמו, על של חברו, על של שמעון. אני יודע שאני משתמש באותם שמות שהשתמשנו בהם בעניין הנדר, אבל אנחנו לא מדברים פה על מודע הנאה לבינתיים, אלא שאלה כללית. ובין מפריש מפירות עצמו, מהטבל שלו, כדי להתיר את הטבל של חברו שמעו. ובין עכשיו השאלה של הגמרא, מי ומי יש הכוח לכוון לאיזו כהן ינתן התרומות האלו? נקרא ביחד רש"י ממו, טובת הנאה משמי. אותה פרוטה, טובת הנאה זה בעצם שווי כספי, תשלום, תשלום פוטנציאלי. וזה מתכוון רש"י, הוא מזכיר פרוטה. אותה פרוטה שיכול לקבל מישראל אחר כדי לתנה לבן ביתו כהן. משל מי היא? מי יכול לזכות לאותו תשלום? אז בואו נדמיין לעצמנו, ובין כעת מחזיק בידו תרומות. הוא צריך לתת את זה לאיזושהי כהן. יכול, בפוטנציאל, יכול לבוא, כמו שרש"י מתאר, איזשהו ישראל שיש לו נכד כהן, והישראל הזה רוצה שהנכד שלו ירוויח את התרומות האלו, עד כדי כך שהסבא שהוא ישראל ישלם לזה שמחזיק כעת את התרומות כך כסף, כך וכך. זה תשלום, נקרא לזה תשלום אולי סמלי, אבל זה גם ודאי תלוי על הכמות של התרומה בשאלה. ואותו סבא אומר לזה שעומד להפריש ולתת את התרומות, קח כסף הזה ותן את התרומות לנכדי הכהן. התשלום הזה שתיארנו עכשיו הוא נקרא טובת הנאה. וכעת אנחנו צריכים להתמודד עם שני שחקנים. יש את התורם משלו, ובין שמפריש מפירות עצמו, כדי להתיר את הטבל של שמעון. את הטובת הנאה, התשלום הזה, כדי לתת את התרומות לכהן ספציפי, מי של מי זה? א' או דילמה ב', מי אמרינן? האם נאמר אילב פרי דהך, לולי הפירות של המפריש, מי מתקנה לשל לתקן? מי מתקנה קל ידעו? האם הכלי, הטבל, הפרי זה הרימה של פירות שהם טבל, האם הטבל היה נתקן? אז לולי הפירות של המפריש אין כאן המשך, ולכן מגיע לו את הטובת הנאה, או דילמה. מצד שני אפשר להגיד אילב קל ידעו, לולי הפירות של בעל הבית, לא הוויין פרי דהדין תומה, ההפרשה של המפריש לא היה נחשב כלום, אלא אם כן הוא בא להתיר משהו, להתיר את הטבל. ואיזה טבל פה? הטבל שבעל הבית, בדוגמה שלנו, הטבל של שמעון. ואז אם אומרים כך, והדגש הוא על הכלי שבעל הבית, אז הטובת הנאה שלו. אז יש כאן סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שזה מעקב. טובת הנאה, עם החלק הקצר של הצורה הזאת שאנחנו קוראים הרגש, עם החלק הקצר בכיוון מעלה, זה לכיוון לומר שטובת הנאה של בעל הכלי, והפוך לומר שטובת הנאה שיש של המפריש. הגמרא אמר לי, אחרי שרבי יומיה שאל את רבי זרע שאלתו, רבי זרע נותן מענה, אמר קרא את כל תבואת זרעך ונתת. עכשיו רשי, את כל תבואת זרעך ונתת וכולי, שמע מינה דבר אקריאי טובת הנאה מדכתיב זרעך ונתת. אז מכאן הדרשה והמסקנה שבשלב הזה כמובן שטובת הנאה הוא של בעל הכלי. איתיבי, אנחנו מעלים קושיה ממשנתנו. אם יש לנו פה אחד המדיר את חברו, ונחזור לדוגמה שלנו שמקודם, שובי נדר לא לקבל הנאה משמעון. שמעון לפי המשנה תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו, וכאן החווה מינה שמדובר פה על שמעון מפריש משלו על של חברו, על של בעל הכלי, על של ראובן. והיא אמרת טובת הנאה דבעל הכלי, יש כאן שמעון שלוקח מפירותיו להתיר את הטבל הפירות של ראובן. ואם אנחנו אומרים שטובת הנאה זה של בעל הכלי, מה יוצא כאן? הכמהנילי, יוצא ששמעון גורם הנאה לראובן, וראובן נדע לו להנות משמעון. אבל אם בפעולה הזאת של הפרשת תרומות ומעשרות, כפי שהצגנו מקודם את השאלה, טובת הנאה של מי? אם טובת הנאה יש של ראובן, אז יוצא ששמעון מאפשר לראובן להרוויח את הטובת הנאה. אלא שמע מינה טובת הנאה דילי, כדי שנסתדר עם הדין של המשנה שאומר ששמעון יכול להפריש תרומות ומעשרות לטובת ראובן, וכפי שאמרנו מקודם, הווה מינה שמדובר פה משלו על של חברו, זה הייתה השאלה שלנו. והטובת הנאה, כדי שהכל יסתדר, גם הנדר וגם ההפרשה, צריכים להגיד שטובת הנאה הוא דילי, כלומר שלו, של המפריש. ואם כך, זה כפי צד א' בשאלה שלנו, א' או ד' ומבט. הגמרא דוחה, אמרי לא, אלא מה שמובא במשנה שתורם את תרומותיו ואת מעשרותיו, מדובר במשל בעל הכלי על של בעל הכלי, ולדעתו דבעל הכלי. אמרנו מקודם בסוגיה הקודמת שעדיין יש בעיה של הנקת הנאה ששמעון מהנה את ובין בזה שהוא מקיים את שליחותו. לא, אין בעיה כזאת, וגם כמו שאנחנו אמרנו מוקדם יותר, באומר שהבעל הכלי הזה הכניס, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. תשמע, אנחנו בשלב הזה מנסים להביא הוכחה לכיוון שטובת הנאה יש של המפריש. ובשאלה שלנו כמובן לפי השלב שלמדנו עכשיו ולפני כן, כלומר שהגמרא דחתה שהיא אמרה משבא לכלי השבא לכלי, רק נזכיר לעצמנו זה כבר לא שייך לשאלה שלנו. השאלה שלנו לא היה משבא לכלי השבא לכלי, אלא משלו על של חברו. אז נחזור וננסה לתת תשובה לזה. תשמע, דאמר רבי אברהם רבי יוחנן, יש כאן סדרה של שלוש הלכות ואנחנו מספרנו אותם. מה שמעניין אותנו זה רק ההלכה השלישית, ולכן אנחנו נדלג על הסוגריים בקריאה הראשונה. כתוב, והתורם משלו על שאינו שלו טובת הנאה שלו. מי זה שלו? של המפריש. וזה מה, זה לפי הצד הראשון של השאלה המקורית. דילגנו על תוכן הסוגריים, נקרא אותם, אבל אין זה המקום לתעכב להסביר, כי הם סוגיות בפני עצמם בגמרות אחרות. אז אנחנו קוראים מתחילת השורה, תשמה, דאמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, המקדיש מוסיף חומש. כשהוא בא לפדות את מה שהוא הקדיש, הוא צריך לתת את שווי אותו פריט שהוא הקדיש פלוס חומש. אם אדם אחר היה בא לפדות את הפריט הזה, הוא אינו מוסיף חומש. שתיים, והוא מתכפר עושה תמורה. אם ראובן הפריש פרה או בהמה כדי להיות קורבן עבור חברו שמעון, יש נקרא לזה סוגיה מסכת דין שנקרא תמורה. תמורה זה דבר שאסור לעשות, אבל אם אדם עושה אותו זה תופס. מה זה תמורה? אם יש שתי בהמות, אחד הוא קורבן והשני הוא חולין, אני בא ואומר הרי זה כזה על החולין, זה כמו לשכפל את הקדושה, ולמי יש כוח לעשות את זה? אז אם יש לנו, כפי שאמרנו מקודם, ובין מביא קורבן, הוא מפריש קורבן לטובת חברו שמעון, שמעון הוא הוא זה שצריך את הקורבן, הוא המתכפר. אם שמעון עושה תמורה כמו שתיארנו מקודם, זה יתפוס, ולא אם ולא זה שהפריש את הקורבן, אלא זה שמתכפר על ידי הקורבן, הוא יכול או יש בו הכוח לעשות תמורה. וכך רש"י כותב מתחת לגמרא, ומתכפר עושה תמורה המפריש קורבן לפתור חובתו של חברו. בדוגמה שלנו, ובין מפריש קורבן לטובת שמעון שדרוש קורבן, המתכפר זה שמעון עושה תמורה באותו קורבן. דאשת אבי דידי, הקורבן נחשב שלו ולא המפרישו, זה מאחר שהפריש לצורכו כאן אור המתכפר. מאחר שאובן הפריש את הבהמה לטובת שמעון, הבהמה נחשב של שמעון, והוא זה שיש בו הכוח לגרום לתמורה. לא שתמורה הוא דבר רצוי, הוא אפילו נחשב עבירה, אבל הכוח לבצע את זה זה בידי המתכפר. עד כאן שיעורנו להיום.